טוב, שלום לכולם, בעזרת השם אנחנו ממשיכים בעיסוקנו בספר הקדוש נתיבות עולם. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בנתיב השני, שהסברנו שבעצם הוא הנתיב הראשון, כי נתיבות עולם בנוי מנתיב התורה פלוס 32 נתיבים שבעצם מפרשים ומיישמים את נתיב התורה. אז בשיעור הקודם עסקנו וסיכמנו את תשעת הפרקים הראשונים בנתיב העבודה, שעניינו עבודת התפילה, והיום בעזרת השם נסכם את עשרת הפרקים הנותרים, שאנחנו מזכירים שדרך הלימוד שלנו זה על דרך הבקיאות, כאשר כל אחד לומד בעצם את הפרקים אחר שבוע, והשיעור הזה זה שיעור סיכום על דרך הבקיאות. וראינו כבר בנתיב התורה כמה רבנו מדגיש, המהר"ל, שאני אומר רבנו כמובן המהר"ל, כמה הוא מדגיש את מעלת הלימוד בבקיאות. בעזרת השם מזמן חורף ונתחיל לעבור לנתיב גמילות החסדים, ואז בעצם נשתדל להקיף בכל שיעור נתיב אחד, זה פרקים יותר קצרים. אז בפרק התשיעי, שזה הפרק האחרון שלמדנו בשיעור הקודם, למדנו, רבנו לימד אותנו בעיקר עניינים של קריאת שמע. כמו כן למדנו על החיבור והקשר בין קריאת שמע לעבודת לתפילת העמידה. ראינו שבתפילת העמידה יש שלושה עניינים, יש מלכות שמיים, יש כפיפות האדם וההכנעה שלו, ויש את עניין בקשת הרחמים, והסברנו איך כל אחד מהם מתקשר למספר 18 ברכות שישנן בתפילת העמידה. עד כאן סיכום של הפרק התשיעי, ועכשיו נעבור בעזרת השם לפרק העשירי. הפרק העשירי רבנו מבאר את עומק עניינם המהותי של הקריאות והזקיפות בתפילת העמידה. כמו שמובא בהלכה, שאנחנו קוראים וזוקפים בברכת אבות, תחילה וראש, ובברכת מודים. עכשיו, עניינה של ברכת אבות זה להדגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא ביותו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק וליעקב, שהם, בגלל שהם האבות, הם התחלת העולם, ובעצם מכוחם כל ההשתלשלות של האמונה במציאות, בקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, גם ברמת הכלל העולמית וגם בפרט בישראל. איך אומר רבנו, אני מצטט, ולפיכך בברכה הזאת האדם קרוב אל השם יתברך ואז הוא לפניו, כי אין האדם קורא לפני המלך ולא לפני המלך, אבל כאשר מתקרב אל המלך קורא לפניו. לפיכך קודם שמזכיר קודם שמזכיר השם שאז הוא קרוב אל השם, יש לו לכרוע לפניו ולמסור נפשו אל השם יתברך, כי נמצא עם השם יתברך שום מציאות והכל אפס הוא לא טוב יתברך, כי זה עניין הקריאה שהוא קורא לפניו, שמוסר נפשו אליו ומבטל מציאותו אליו, וכשמזכיר השם עצמו יש לו לזקוף, כי מצד השם יתברך קיום כל הנמצאים והוא יתברך זוקף כפופים. כלומר, דהיינו, אנחנו קוראים לפני הסגרת שם השם כדי להדגיש את האפסיות שלנו, ואנחנו זוקפים ושאומרים שם השם כדי להבליט את העובדה שהשם זוקף אותנו, שהוא זוקף את הכל, שהוא זוקף את כל המציאות. וככה גם בברכת מודים, התוכן של ברכת מודים זה עבדות, בעין, עבדות האדם וכמה הוא כפוף לקוד שבריחו, ולכן צריך לכרוע בה תחילה בסוף. וזהו סוד הפסוק שנאמר, הלא הוא אביך קניך, נכון? הלא הוא אביך, אומר רבנו, זה ברכת אבות. קניך, כלומר הוא קנה אותך לעבד, וזוהי ברכת מודים. וכל זה כמובן בסתם אדם. אבל בכהן גדול, שהוא מצופה ממנו דבקות תמידית בקדוש ברוך הוא, אז לכן הכהן הגדול, בשונה משאר בני אדם, הוא צריך לכרוע בכל הברכות, בתחילת כל הברכות. ואילו המלך, מלך ישראל, שלב לבטל ולהתבטל כליל לפני הקדוש ברוך הוא, כלפי שמיה, לכן הוא קורא בתחילת התפילה והוא לא זוקף עד סוף התפילה. כמו שכתוב במשנה בוראיות פרק ג', שהגדרת המלך היא מי שאין על גביו אלא השם אלוהיו. שהרי כל העניין של המלך, כמו שמובא בתורת חסידות, זה להמשיך יראת שמיים. והראינו כבר בגמרא בברכות שהיו המוראים שהיו רצים לקראת מלכים כדי לראותם, ומי אפשר להסיק, ללמוד מזה מה זה בבואה של יראת שמיים. וגם על מלך בשר ודם שהוא גוי צריך לברך, נכון? שחלק מכבודו לבשר ודם. ולכן זקיפות הקומה של האדם זה ביטוי למלכות בעולם, שהאדם הוא המלך על המציאות, כן? הורדו בידגת הארץ וכבשוה, נכון? הוא המלך של הבריאה, זה האדם. כמו שהזקיפות של הנחש לפני שחטא והוא נענש ועל גונך תלך, הייתה בגלל שהנחש הזה המלך החיות עד שהוא חטא. ולכן מי שהוא לא קורע, מי שלא מכניע את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא בתפילת מודים, אז מה? מה אומרת הגמרא? נעשית שדרתו לנחש, כי השדרה שלו, שזה הסיבה שאומר את זקוף, עמוד השדרה שלו, אם הוא לא קורע ומתבטל הקדוש ברוך הוא, אז נהפך לנחש. שהנחש, השם הוריד אותו על גחונו בגלל שהוא לא קרא ולא נכנע, אלא הוא הסית והדיח את האדם. הרי מה הנחש אומר? אני שמעתי מהרב החלבן, אחרי תקווה של לברכה, של כמה שנים טובות. הרי השם אמר, מכל יצא ככה ומעט הדעת, לא תוכל לטוב ורע, נכון? הנחש, סימא מכניס, הוא חוזר מה שהשם אמר בדיוק. והוא מכניס מילה אחת. אף כי אמר השם, אף! זה העניין שלו. נכון שאמר השם, אפילו שאמר השם, אבל תעשה ככה וככה וככה וככה. כאילו המילה אף כי אמר השם, מה המסקנה? מה צריך לעשות? להוריד את האף. מישהו זקוף, האף למעלה. תוריד את האף. אנחנו מסבירים בחסידים את העניין של הגיעו מים עד נפש. כשנחשב במדע ונכנס, נכון, כשהגיעו מים עד נפש, הגיעו עד האף שלו, אז הים נקרע. נכון, אדם רוצה ישוע. אז עד שלא הגיעו מים עד נפש, לא יקרה לו הים. אם האדם הוא 2.20 מטר, כמו עבדול ג'בר כזה, אז עד שיגיע לעומק 2.20 מטר, זה הרבה זמן. אבל אם הוא 1.50 מטר קטנצ'יק, אז ישר ויכנס, נכון? ישר יקרה. מי שמוריד את האף, ישר נקרא לו הים. ולכן דרשו חז"ל, כי לך תכרע כל ברך, זה יום המיטה. מה זה יום המיטה? זה יום שבו אדם נכנע לבורו. תשבע כל לשון, זה יום הלידה, שעניינו קיום ההוויה כשבועה, כלומר קיום והוויה של שבועה, שכל עניין של שבועה זה דבר חזק וקיים שלא מתבטל. עכשיו הקריאה בשעת הזכרת השם היא מאוד מהירה, בגלל שהיא מצד הקריאה לשם שהוא למעלה מהזמן, אבל הזקיפה היא מצד האדם, ולכן זוקפים ליד. כך מסביר רבנו. עד כאן תמצית בסיכום תמציתי ביותר של פרק 10, וכעת נעבור לפרק 11. בפרק זה רבנו עוסק בעניין הקדיש, עניית אמן ואמן יהיה שמי רבה. אבל בתחילת הפרק רבנו דן בעניין אמירת קדושה, קדוש, 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 שמזכירים את זה 3 פעמים בתפילת שחרית. אומרים ביוצר אור, נכון לפני קריאת שמע, בקדושה, חברת השעץ של תפילת העמידה, ובקדושת מוסף. עכשיו 3 קדושות מכוונות כנגד קדוש, 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 כן, חזון ההקדשה של ישעיהו בישעיהו פרק ו', שאומר פה מה זה קדוש, 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 אומר רבנו זה כנגד העולם התחתון, העולם האמצעי והעולם העליון. ולכן בקדושת יוצר אור לא כתוב נקדש שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כמו שכתוב בקדושה של חזרת השץ לנוסח אשכנז. מזכיר, מהר"ל להתפלל אשכנז, אז לא היה ספרדה, נכון? לפני החסידות. אז ביוצר אור לפני קריאת שמע, שזה עולם התחתון, אז אין שם נקדש שמך כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, כי זה עולם התחתון. אבל בשחרית, שזה כבר העולם האמצעי, אז יש בו בשמי מרום כנגד עולם השמיים וכל צבאם. ואחרי זה בקדושת כתר, של אשכנז אין כתר, מה יש? הקדישך ונער יצח, נכון? כסוד שיח שרפי קודש, שתוכנו זה המלאכים, זה כנגד העולם העליון. וזה הסיבה למה, ואמירת קדוש, קדוש, קדוש בקדושה, מה אנחנו עושים? המה מתפלל? עושים קדוש, הופ, הופ, נכון? מתרוממים, מגבילים את עצמנו קצת, למה? כדי להתנשא טיפה למעלה, להבדיל את עצמנו קצת מהארציות, נכון? טיפה מהקרקע. ולכן, כאשר בית המקדש היה קיים, אז הוא היה צינור השפע. הוא היה צינור של הממשיך את הברכה לעולם. ברכה זה מלשון המשכה, כמו המבריך אילנות, נכון? ולכן בית המקדש היה ממשיך את השפע לתחתונים. ומרגע שחרב בית המקדש, אומר רבנו על פי חז"ל שהעולם מתקיים רק על קדושה תובה לציון ועניית אמן יהיה שמי רבה. ששמה בשני המקומות גם קדושה דה סדרה וגם זה מתורגם לארמית, נכון? קדיש על הרב הזה רוצה, קדיש ללב, למה? רבנו מסביר שהשפה הארמית היא לשון שהיא לא מיוחדת לשום עם. זה לא לשון ספציפית לעם מסוים, זה לא איטלקית או ספרדית או אנגלית. ולכן דווקא היא מסוגלת להוריד שפע ברכה לעולם. מה? כנראה שאר כבר לא היה ארם. ולכן זה הסיבה למה הקדיש נאמר מיד אחרי לימוד התורה. כי התורה שבמעלתה מאוד גבוהה היא מגעת עד העליונים. ואז אמירת הקדיש בארמית אחרי לימוד תורה היא ממשיכה את השפע של התורה מהעולם העליון. ישר למציאות. ולכן מאז חורבן הבית רק קדושה דה סדרה, ואמן יש מרבה, משמשים כצינור השפע והברכה מהעליונים התחתונים. לכן כתוב בשולחן ערוך כמדומני שאם יש לאדם דילמה לענות, עכשיו לענות, הוא לא יתפלל, הוא צריך להשלים עכשיו את הפלא ביחיד, הוא צריך עכשיו להגיע לשתי בלח, יש לו מניין אחד, אמן יש מרבה, מניין שני קדושה, לאן ילך? אמן יש מרבה. לשון ארמית, להמשיך את הברכה לתחתונים. ומתוך העניין הזה, כלומר שרק בשני השבחים של הובא לציון, קדוש 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 ואמן יש מרבה, מופיע לשון של לעלם ולעולמי עלמיה, כלומר מגיע עד העולם העליון של עולמי עלמיה, אז לכן העולם קיים רק על השבחים האלה. ומתוך כך רבנו עובר לעסוק בענייני אמירת אמן. מסביר רבנו שעניית אמן בכל כוחו, הפירוש זה לא בכל כוחו ממש או כל כל כוונתו, אלא בביטוי מחיתור שפתיים גמור וברור. ולכן אמן, העניין שלו הרבה יותר גדול ונשגב מן המברך עצמו. כי מה המברך עשה? שהוא מברך, הוא קובע את היות הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. או הקדוש ברוך הוא בורא פרי האדמה, פרי העץ, הוא מוציא לחם מן הארץ, נכון? בורא מיני בשמים. אבל העונה אמן הוא לא מתאר את מה הקדוש ברוך הוא עושה, אלא הוא מבליט את האמונה העמוקה בקדוש ברוך הוא. ודבר זה מגיע עד אינסוף הדרום המעלות, ופותח שערי גן עדן מקורי הגזר דין. למשל דרך הסוד, אמרו, ברוך אתה השם, זה שם הוויה. יו"ד כו"ד. אבל אמן זה גימטריה 91, שזה גימטריה גם שם הוויה וגם שם אדנות. אדנות, א' ד' נ' ואז י' זה 65, הוויה זה 26 ביחד, הוויה פסולים 91. לכן גדול העונה יותר מברך, כי העונה אמן זה גם הוויה וגם אדנות. גם היה ובבי יש איזה הוויה, וגם אדנות, אדון הכל, שכאן ועכשיו. כלומר, אני מנכיח את האמונה האלוקית שלי, מה נמצא המדעת, בתוך המציאות פה. וממילא, גם מי שמברך בלא כוונה, הוא יותר יודע חובה, נכון? אבל מי, אבל עניית אמן תאונה כוונה. מי שעונה אמן, מי שיודע להגיד על מה ואמן, אז אמן לא טובה. נכון? ובלי זה הוא לא יוצא ידי חובה. ולכן מגיעה עניית אמן עד העולם העליון, והיא מקבילה ממש לעניית ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועצב במקדש. כשהיו שומעים את השם היו, נכון? אני אעשה ביום כיפור עוד מעט. כי כל העניין של עניית אמן ושל ברוך שם כבוד מלכותו זה השגת השכל והלב. לא רק שכל, לא רק לב, אלא שכל והלב ביחד. לכן מסביר רבנו שעות א', שזו האות הראשונה של המילה אמן, היא איננה ראשוניות. שמזה נרמז כמה הקדוש ברוך הוא הראשון במציאות, איך הראשוניות שלו, שהכל ממנו בא. והאות מם עניינה מלכות, שהאות מם זו אות המצאית באלף בית, כמו המלך שתמיד באמצע וכל המקיפים אותו. והאות נון, שזו האות האחרונה במילה אמן, העניין שלה זה הנאמנות, הנאמנות הנצחית והבלתי משתנה של הקדוש ברוך הוא. לכן אמרו מסכת שבת, נון כפופה, נון פשוטה, כלומר עבודה מהירה, מכפיפות לב, ועבודה מאהבה בלב פשוט וישר. ולכן עניית אמן, התוכן שלה זה אמונה שלמה שמגיעה עד לדרגה הגבוהה ביותר. ולכן, ממילא, לא לקצר ולא לחטוף אמן. אבל, מצד שני, אומר רבנו, גם לא להאריך יותר מדי באמן. למה? בגלל שהאמן מגיע עד העולם שהוא למעלה מן הזמן, ובעולם שהוא למעלה מן הזמן, לא שייך את האריכות דברים. ולכן, אומר רבנו שיהיה שמר הבא, זה מוסב על העתיד. על העולם הבא שנברא ביוד, והוא מגיע כמו עד העולם העליון, ולכן הוא כעונה אמן יהיה שמר בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. כי השבח הזה של אמן יהיה שמר הבא הוא גבוה, עד שהוא מגיע למקום שאפילו המלאכים לא מסוגלים להשיג אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא שמח לגמרי, יותר מכל דבר אחר בשבח שמשלחים אותו אמן יהיה שמר הבא, הוא מתמלא הוד והדר, ולכן אחרי זה בהמשך יתברך, יתברך וישתבח ויתפר ויתרמה ויתנסה ויתדר. נשים שיש שם שבע, שמונה שבחים. וגם באמן יש מרבה, יש אמן, יש אמן, רבה, יש שם שמונה תיבות. זה כדי לציין את המספר שמונה, כידוע, זה חוזר הרבה במערל, בא לציין את ה... למעלה מהטבע. זה פה בשבח שהוא למעלה מהטבע, לכן הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. עד כאן פרק 11, ועכשיו בקצירת העומר נסכם את פרק 12. פרק 12 ממשיך את העניין של השבח של הקדוש ברוך הוא. השבח של הקדוש ברוך הוא מגיע עד העולם העליון, והוא למעלה מהמדרגה וההשגה של האדם. ולכן מי שמספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, שלא יעשה את זה יותר מדי, כי כל המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי, אומרים חז"ל, נעקר מן העולם. אבל הוא מסייג רבנו, כל זה אחרי התפילה. אבל בתוך התפילה תקנו שגימל ראשונות, גימל ברכות ראשונות תפילת העמידה, פותחים בשבח. כנגד תחילתו של האדם, שהוא מהקדוש ברוך הוא, וגימל האחרונות, מודים, נכון, וכולי, מסיים בשבח, שהוא כנגד התכלית של האדם, שגם הוא מהשם, ולכן שני תמידים יש לנו, כן, כבש אחד בשחרית, כבש אחד, בין ארבעים, הכבש הראשון מורה על כך שהקדוש ברוך הוא תחילת האדם, והכבש השני בין ארבעים מורה שהקדוש ברוך הוא התכלית של האדם, ולכן דווקא בתפילה שתקנו אותה משה רבנו, על שקפת הגדולה, אז ניתן לעבוד בשבח, אבל בלי זה אסור לשבח יותר מדי. ולכן נזף רבי חנינה באותו אדם שמשבח שם בגמרא, נו כבר סיימת לשבחי למערך כבר סיימת כל השבחים שלו? וזה שמשה אמר, נכון, הקל, הגדול, הגיבור והנורא, מה זה הגדול? הגדול, זה אומר רבנו שזה כנגד שכר המצוות, והגיבור זה כנגד העונש של המצוות. מה זה הנורא? הנורא זה כנגד פחד השם שלא לעבור עבירות עוקי מצוות, ולכן אסור לשבח אחרי התפילה אפילו בלא קביעות ובלא ברכה. ולא כמו שרש"י פירש, ולכן אומר המהר"ל שאסור או להימנע מהמנהג לשיר את שיר הייחוד. מה זה שיר הייחוד? אני מזה מאוד, השיר ימר, נכון? יש כזה לכל יום, כמו שיש ביום כיפור, עושים את האשכנזים אחרי התפילה, בערבית, אומר לא לזמר שיר הייחוד בכל יום אחרי התפילה, שזה מנהג של בעלי בתים, הוא אומר, הם מדומיינים לגמרי, אין לזה בסיס, ורק ביום כיפור התירו אחרי הערבית, בגלל שאנחנו דומים למלאכים, אז אפשר לשבח. אבל בהשגחה פרטית פה בעשרת ימי תשובה, ובאמת רבנו פה עוסק בעניינים שקשורים לשעת הימים הנוראים, ולכן הוא מביא פה את העניינים שחמים אומרים שיתפלל לאדם שלא יהיה מקטרגים נגדו, בין המלאכים וכולי, אבל מה המסקנה של רבנו? לא לפנות אל המלאכים כאלה להתפלל להם, ולכן רבנו מתנגד בחריפות איזה תפילה? מכניס רחמים, מכניס, הוא אומר, לא, לא להתפלל אותה. מתפלים הקדוש ברוך הוא ישירות. היה פעם מחלוקת פה, מה? כן, לא, הזכות יותר על אבן עזרא, כן, אבל המסקנה הוא מה, לא ישתנה, לא להגיד את זה. הרבה פעם מחלוקת בישיבה, אם להגיד או לא להגיד. הרב ראם אמר, לא, מה פתאום, פועלים לקדוש ברוך הוא. הרב בני אמר, כזה ניגון מתוק. כן, אנחנו נוותר, בסוף היה מסקנה, לפשרה מה שעשו, זה שלא אמרו מחליפי רחמים, אלא רק ניגנו. תינה, נה, 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 נה. מה עושים עכשיו בסליחות? אומרים או לא אומרים? אמרו, טוב, בסיום הפרק רבנו דוחה את הדברים שבן עזרא.
אני מנה ממחלוקות שראוי ללכת לספרות של
הספרדים. בסיום רבנו מציין דברי אבן עזרא, שאבן עזרא תוקף את לשון הפייטנים, את הסגנון שלהם וכולי, אבל רבנו אומר לא, הפייטנים הם גדולים, הם קדושים, כל דבריהם יסודותם הרי קודש, אפשר להגיד את הפיוטים שלהם. עד כאן פרק 12, עכשיו פרק 13. אז אחרי שעסקנו בקריאת שמע, בתפילת העמידה, בקדושה דה סדרה, עניית אמן, אמן יהיה שמי רבה וכו'. עכשיו רבנו עובר לעסוק בתפילות, בדברים שהם אחרי זמן התפילה. שלושה דברים אמרו חכמים והם קשורים זה בזה. שאדם לא ישתכר ולא יחטא, וזה מצד הגוף. שאדם לא יכעס, וזה מצד הנפש, שהיא לא תצא מהמסלול המאוזן הממוצע דרך הזהב של הרמב״ם. ולא די בזה שהיא לא תצא, אלא ברגע שאדם יוצא, אז הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. אדם שהולך בדרך המלך, בדרך האמצע, אז הוא דבק בקדוש ברוך הוא. ולכן כשאתה יוצא לדרך שלך, לעיסוקים, לעסקים, לעבודה שלך, תתפלל תפילת הדרך. שהיא תפילה שאחרי הטבע את הכנסת. ופה מתוך זה מגיע רבנו לעניין של ברכת הגומל. ארבעה אנשים צריכים לברך הגומל, יש לנו הולכי מדבריות, מה זה הולכי מדבר? בגלל שמצד שלילת המאכל ומשתה שהם היו נתונים, צריכים לברך. יורדי הים, אומר, מצד הגלים הבאים על האדם, בקום ועשה, חולה ושנתרפא, זה מצד הסכנה שבגוף האדם עצמו ולא רק מבחוץ. ומי שיצא בבית האסורים זה מצד שאדם היה נתון מידי אחרים ששלטו בו ועשו בו כרצונו, נכון? עכשיו הוא חופשי, אז הוא מברך על זה. ולכן צריך בזמן הגומל, אומר רבנו, 10 אנשים, בגלל שהצלת האדם היא הצלת נשמתו הקדושה. לכל דבר שבקדושה צריך מניין. ויש גם פרסום מניסה, אדם הולך לגומל פעם, אומרים לו, מה קרה, מה לא, אל תשאל, היה תאונה, היה זה, ואז השם הוא הציל אותי. יש פה שבח גדול. ומסייג רבנו שצריך להשתדל ששניים האנשים שבמניין הם תמידי חכמים. כן, תמיד חכם מייצג ומציין את השכל האלוקי הנבדל, שזה מרבד הקדוש ברוך הוא, שהוא הציל את האדם מצרתו. ובהמשך הפרק רבנו עובר לעסוק בעוד שני נושאים, בעניין קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ועניין קידוש לבנה. שניים מקרא ואחד תרגום, אומר רבנו, זה כנגד שלושה עולמות, העולם התחתון והאמצעי, כנגדם שניים מקרא, בראשית, בראלוקים, שמיים את הארץ, בראשית, בראלוקים, את שמיים את הארץ. זה פעמיים, זה כנגד עולם התחתון ועולם האמצעי. וכנגד העולם העליון, העולם המופשט, קוראים פעם אחת בתרגום, בגלל שהתרגום הוא לא, כמו שראינו, זה לא לשון שהיא ספציפית של עם מסוים, אלא לשון כללי בלתי מוגדר, ולכן הוא שייך דווקא לעולם העליון שבו אין הגדרות, שהוא למעלה מהכל. ולכן יש בשניים מקרא ואחד תרגום גילוי שכינה, והופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם, וגם בהכנסת אורחים למשל, סליחה, התבלבלתי, מעל ומעבר. עכשיו עד כאן שניים מקרא ואחד תרגום. ברכת הלבנה היא דווקא ללבנה. בגלל שהלבנה זה בעצם הכוכב לכת, הגרם השמיים השמימי ביותר שיש לו זיקה והוא דומה לאדם. ולכן דווקא סביב הלבנה יש גילוי שכינה, כי זה מייצג את ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. על רבי יוסף אמרו שהוא היה רואה את אמו, שהוא היה קם לכבוד השכינה, נכון? שהוא קש כבודה לכבוד המקום, ויש בה משום גילוי שכינה. אז הוא אמר, איקו מקמי שכינתא דעתיה, הכוונה לאמא שלו. ולכן כל מי שמקדש את הלבנה יש בזה שום הקבלת פני שכינה. ממילא ההתחדשות של הלבנה רומזת לגאולה של ישראל, שהתחדשו כמותה כדי לפאר על ידי ככה ליוצרם. ואגב כך, פה בהמשך הפרק רבנו מדייק פה את כל הדיוקים הלשוניים בנוסח קידוש לבנה, ברכת הלבנה. רק נציין דיוק אחד, ממש מהסיום של הפרק. אני מקריב על הלבנה מה שתתחדש, יותר תפארת המוסי בטן, פירוש, כי הלבנה, כמו שאמרנו, מתחדשת יותר מן כל הכוכבים. וזה מפני כי היא שייכת התחתונים, כי היא ברקיע התחתון והתחתונים מתחדשים. ולכך הוא סימן לישראל שיהיו משטר מתחדשים, שיהיו נגלים בחודש הזה. לפי היוצר וכולי, כי כאשר התחדשו ישראל דבר זה פאר והדר מלכותו. ואם לא היו מתחדשים, לא היה פאר ליוצרם שיהיו ישראל אשר הם אומתו והם כבוד מלכותו שיהיו בגלות ובשפלות. ולפיכך אמר שעתידים הם להתחדש כמותה ולפיר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. עד כאן פרק 13. עכשיו נעבור לפרק 14, שדיבר זה בעצם כאילו תת חטיבה בנתיב העבודה. מעכשיו הלאה, רבנו עוסק יותר לכיוון של ברכות הנהנים, ברכות המצוות, וזה מעניין שאגב העיסוק בנתיב העבודה, שזה שייך לעבודת התפילה, הוא מכניס בעבודת התפילה גם את ברכות הנהנים, שזה מעניין מאוד. מלמד אותנו הרבה על מה היחס לברכות הנהנים. פה זה פשוט, אומרים חז"ל, הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, מה ההמשך? כאילו מה, אנחנו מסכת ברכות. וזה בגלל שהעולם שייך לקדוש ברוך הוא, אז כל מה שהוא שייך לו, ממילא קדוש. אבל על ידי זה שאני מברך, על ידי הברכה, יורד שפע ברכה משמיים, ואז זה מוציא את המאכל לחולי, אני יכול להשתמש בו. הפרי עצמו הרי הוא לא קדוש, אלא שחל עליו קדושה, ובזה שאני מברך, זה כמו פדיון, ואני מפקיע, פודה את הקדושה, ואז אני נסחון ויתר. מסופר על הלב שמחה, אדמור מגור, אבא של אדמור הנוכחי, שפעם הוא התארח בנתניה, אצל השף החיים, הרב מצד קלוזנבורג זצ"ל, שניהם זצ"ל קל. אז כדרכם של הדברים ישבו בסלון של הזה, ואז הרב מצד כזו הגיש ללב שמחה, סלסה מלא פעות, אמרנו, קח, תאכל. אמרו לו, אני לא יכול. מעולם הבריאות לא אומר, אסור לי. אמר לו, מה? הוא אומר לו, זה לא הפירות שלך, איך אתה מציע לי? זה פירות של הקדוש ברוך הוא. תעשה ברכה, בורא פרי העץ. ואז זה הופך, אתה מפקיע את זה מקדושה לחולין, ואז אתה יכול להציע לי. ועד שאתה לא תברך, אני לא אוכל, כי זה לא שלך, אתה לא אוכל להציע לי. פלפול ככה יפה. אז הוא ברך בהתרגשות, ואז הוא הציע לו. כן? זה נקודה, זה אותה נקודה. עכשיו, נחזור לענייננו. למה הקדושה כזאת, הברכה כזאת חשובה? אומר רבנו שהאדם הוא בעצם הוא החמישי, הדרגה החמישית והכי גבוהה מחמשת חלקי המציאות. יש לנו את המורכבים, את הדוממים, את הצומחים, בעלי החיים ובני האדם. אז האדם הוא הטופ, הוא בחמישי. ולכן הברכה של הברכה של האדם על הפרי, על המאכל, זה מבחינת חומש. אדם עושה פדיון, מה הוא עושה? שווי הפרי פלוס חומש. לכן האדם עושה את הברכה, זה החומש. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ויצר מציאות שכל העולם הוא תחת כנסת ישראל. תחת כלל הציבור היהודי, הישראלי, נכון? ואז מה? ואז הכל שייך לקדוש ברוך הוא, ולכן ישראל שהם תחתיו חייבים לברך ולא הגויים. לכן מי שנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, אז הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא עם חז"ל, עד כדי כך. הוא גוזל כנסת ישראל, שהכל שייך לה. וזה, ואז אומר דגמש, בזה הוא חבר לירובעם בן נבט, נער ירובעם בן נבט עשה, הוא הפיץ את העבודה הזרה בישראל, נכון? אנחנו גם יודעים שכל אדם, כל גזלה של גזל יחיד, אז אפשר להשיב, נכון? אפשר תשלומים, אפשר להשיב. אבל גזל רבים, אין תשובה. כמו נדר רבים, אין לו הפרה, למה? איך תחזיר עכשיו לכל הרבים? אתה מכיר את כולם? אתה מצא את כולם? זה היה החטא של ירובעם, שהשחית את הרבים, לכן אין לו כפרה. ולכן הנהנה בעולם הזה, בלי ברכה, שבזה הוא פוגע גם בקדוש ברוך הוא, גם בכלל, גם בכנסת ישראל, אז אין לזה תשובה. תחשבו מה זה, אדם אחד תפוך בלי לברך, אין לזה תשובה, לא פשוט. מסיים רבנו בעניין של 100 ברכות, הוא מסביר שהעולם הזה הוא נחשב עד 10 טפחים, זה רשות היחיד. נכון? כמו בתחילת מסכת שבת, מסכת עירובין. ולכן, עד 10 טפחים זה רשות היחיד, אבל עד 100 טפחים זה כבר נחשב שמיים, שזה מספר גדול יותר, מופשט יותר. ולכן המוחמים, חכמים שכל אדם חייב לברך בכל יום, 100 ברכות. למה? כדי שיכיר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא נצחי ומופשט ונבדל מהעולם הגשמי, לכן דווקא 100. עד כאן פרק 14, ועכשיו פרק 15. בפרק 15 רבנו עובר לעסוק בענייני הציצית, תפילין ומזוזות. וכאמור לאל, זה מעניין את הזיקה של תפילין, מזוזות וציצית דווקא נתיב העבודה. אומר רבנו שמצוות תפילין, ציצית ומזוזה הן מסבבות את האדם בקדושתן, התפילין מקדשות את הגוף, הציצית את הלבוש, והמזוזה מקדשת את הבית. עניינה של הציצית לפי רבנו זה כמו ציץ, כמו ציץ השדה. כלומר שהיא מבליטה את היציאה מהכוח אל הפועל. וגם האדם הוא מלשון אדמה, ידמה לעליון. לכן האדם חייב להוציא את עצמו והנשמה שלו מהכוח אל הפועל, ולזכך את גופו שהוא מבחינת הבגד של הנשמה. עכשיו החוטים שיוצאים מן הבגד, החוטים והציצית יוצאים מהבגד, זה מציין את היציאה מהכוח אל הפועל. ולכן התחל ביוון שבציצית, הלבן, שזה צבע צח, צבע זך, הוא רומז למצוות עשה שמזכרות את האדם, אבל התחלת, שהוא בלשון שכול, כמו שמתרגם התרגום בפרשת קורח, תחלה, מציינת את העונש של העבירות, שמצוות לא תעשה, במקום של השכול לא עלינו. ולכן הציציות שמקיפות את הגוף הם כנגד רמח איברים ומצוות עשה, ושפה גדים ומצוות לא תעשה. ולכן, כמו שאומרים רש"י ורמב"ן, המינה של זה תרי"ג, ציצית, עם החוטים, עם הקשירות וכולי, פתילים, ובזכות הציצית או מכוח הציצית אדם מקבל פני שכינה. עד כאן הציצית, אבל התוכן של התפילין זה שמציינים את הוצאת השכל של האדם מן הכוח אל הפועל. דווקא על ידי קדושת התורה שבתוך התפילין, ולכן אמרו כי הבניית תפילין הוא כקורא בתורה. אז מה אנחנו לומדים פה? שהציצית מקדשת את הגוף. תפילין של יד מקדשות את השם כנגד הלב ומקדשות את, את הנפש. ותפילין של ראש, מה הן מקדשות? את המוח. ומזוזה מצינו שיש שתי פרשיות, שמה בהם שמוע. שכל עניינם זה קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא אדונו ומלכו של האדם ושומר עליו ועל ביתו. ולכן התפילין שעל גופו והמזוזה שעל פתח ביתו והבית שזו אשתו, כן? וכיפר בעדו בעד אשתו, מה זה בעד ביתו, ביתו זו אשתו. אמר רבי יוסי בגמרא שרבה תפקוף יתחת עמוד ב', מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי, הבית זה השלמת האדם. כמו שהאישה נקראת בית, כי היא משלימה את האדם. ולכן שניהם כאחד קושרים את האדם לקדוש ברוך הוא, גם שהוא שומר על האדם והוא המלך שלו, גם האישה וגם הבית וגם התפילין מצוות והציצית. עד כאן פרק 15, ועכשיו בקצירת העומר נעבור לפרק 16. בפרק 16 רבנו בוחר לעסוק בעניין נטילת ידיים. כותב רבנו מתחילת הפרק, האדם הזה אשר ברא השם יתברך ורצה לזכותו ולתארו מן פחיתותו הגשמי, ולכך כאשר האדם נוטה לגשמי, דהיינו אכילה ושתייה שלו שהיא גופנית, שלא יהיה נוטה לגמרי לגשמי, ולכך המצווה שקודם שיוכל וישתה, יטול את ידיו, כי דבר זה הוא קדושה, כמו שהתבהר, ואז אין נוטה באכילה שלו לגשמי, ועוד כי האכילה של אדם אין ראוי לאדם שיהיה בטומאה, דבר שהוא פרנסתו רק יהיה בטהרה, ולכך תקנו לאדם נטילת ידיים. רבנו בתחילת הפרק מציין את דעת התוספות בחולין דף קופה עמוד א', שנטילת ידיים עם כל הכבוד זה רק מן רבנן. ואפילו דעת רבי אלעזר בן ערך שדרש את הנטילת ידיים מהפסוק וידיו לא שטף במים כמי שנגע בזב, אבל לדעת רבנו אומר המהר"ל שהפסוק הזה הוא ממש מקור לנטילת ידיים, וזה מדאורייתא בגלל משום שטומאה חלה רק על דבר חיצוני וגלוי ולא על בית הסתרים, ולכן הידיים שהם הגדרתם ידיים עסקניות, נכון? שהן מתפשטות לכל לב, וגם הרגליים במקדש, מחמת הפחיתות של המעלה שלהם, אז הם טעונים נטילה וקידוש, כן, נטילת ידיים וקידוש רגליים. ובפרט לפני האכילה, שהאכילה שזה הקיום, זה החיות של הקדוש ברוך הוא, זה הפרנסה של האדם, אז יש להתאב ולקדש בנטילה. ולכן רבנו עכשיו עושה השוואה מאוד חריפה, שמבהירה לנו מהי החשיבות של נטילת ידיים לפני האכילה. אומר רבנו, תדעו לכם, משפט ככה מאוד חריף, אני צריך להגיד אותו מה לעשות. לאכול בלי ליטול ידיים, כלומר אכילה בלי נטילה שיש בה קדושה, זה כמו חיי אישות עם זנות. כלומר, מפגש אישותי של זנות זה חיבור גשמי שאין בו קדושה. היא לא קדושה, אין פה קדושה, יש פה קדושה, זה הכל גופניות, בהמיות חומרית בלבד. הרי גם חיי אישות בלשון המקרא נקראים בשם אכילה, כי אם את הלחם אשר הוא אוכל, אכלה מחתה פיה וכולי, כי שניהם זה אותו עניין. מה העניין של אכילה ותשמיש, מה זה? שניהם זה קבלת הדבר האחר וההתחברות איתו. ולכן הידיים הם תחילת גופו של האדם, כשהאדם מרים את האדם על הראש, אז ההתחלה של הגוף שלו זה
הידיים, לא הראש.
ולכן המזלם את הידיים, שהם תחילתו, תחילת הידיים, אז הוא נעקר מן העולם. כמו שאמרו אצל הכהנים, שהם רחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, נכון? ידיהם, כלומר זה ההתחלה, רגליהם זה הסוף, הטמילה ולא ימותו. ולכן נטילת ידיים שעניינה קדושה, טעונה נשיאה והגבלת אדם. אחרי שאני נוטל ידיים מה אני עושה, נשאו ידיך מקודש ובחרו את השם. נכון, אני מרים את הידיים למה? כי יש פה ימין השם רומם. ודווקא מים אחרונים שטעמם זה בגלל החשש מלך סדומית וכולי, מים אחרונים שהמצאת להם זה הצד של החיצונים של הדין שצד שמאל, אז אותם אנחנו לא מגביעים, מים אחרים לא מגביעים ידיים, מה עושים? נהפוך ומשפילים ידיים, כדי להסיר, לסלק את המים, את המלח. וכמו שישראל, שהם שורים בין אומות העולם, אז הלחם שלהם נחשב טמא מצד עצמו, כן, לחם עקום, פת עקום, ככה גם ידיים בלא ניגוב, אומר רבנו המהר"ל, זה נחשב ידיים טמאות. אף פעם שלפני כן נטל אותם במים שוב פעם, נכון? אבל עדיין מצויים שם. ואז מצד עצמה יש לו מתומה וזה לא טוב. עד כאן פרק 16, וכעת נבוא לפרק 17. ופה רבנו נותן כותרת לפרק. אני מקריא מהכתוב את הפרק, יש לנו את הכותרת? כתוב לכם? כן, יבאר פירוש ברכת המוציא וסדר האכילה ודברי תורה שעל שולחנו. הלחם זה עיקר הקיום ועיקר החיות של האדם. וכל מה שהוא חיות של האדם או של בעלי חיים נקרא לחם. כמו שאמר, נותן לחם לכל בשר. זה לא שאריה אוכל לחם, זה לא שאריה אוכל לחם. מה אוכל? בננות, אוכל זברות. אבל לחם זה מה שמחייב מקיית האדם. אולי זה תלנד המסייע, למה צריכים לברך פרקת המזון? גם על אדם אוכל אורז, שניצל, שועי, צלט וזה, מה אומר בסוף? בורא נפשות. ושיטה שאומרת, לא, אם זה ארוחה המרכזית ביום, אתה מברך חזן את הכל, רק הלחם. כי לחם זה עיקר החיות של האדם. ולכן גם הארץ, האדמה שבכללותה היא קיומה של האדם, זה להבדיל מהאדמה. מה בין הארץ לאדמה? האדמה כוללת גם את האפר התלוש, משהו מנותק. ולכן, והארץ זה עיקר הקיום של אדם, אפרת ואפרת שוב, ולכן אנחנו מברכים, ברוך אתם גם אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, לא מן האדמה. ונכון, למרות שאדם אופה, חורש וזורע וקוצר ומאמר ובורא ודש ואופה וטורח בלחם מכל מקום, מי מוציא את הלחם? הקדוש ברוך הוא. ולכן הארץ כאמור זה הקיום של האדם, כמו הלחם. ולכן אנחנו מברכים, בוא, המוציא לחם מן הארץ. ולא אברה הקדוש ברוך הוא את הלחם שלם בכוונה, הקדוש ברוך הוא לא עושה את הלחם שלם. למה צריך לעשות? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שמעשה האדם, האדם השכלי החושב, ישקיע בזה. וזה אז מראה שהמעשים יותר חשובים מהטבע. כמו ששיבה בקיבת המסרופוס, כן? שאל אותו, מה יותר חשוב? מה יותר טעים? סליחה, הוא שאל אותו, את המסרופוס, כאילו מה יותר נחשב? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם שלם? נכון, צריך ברית מילה וכאלה, אז אמר לו, מה יותר טעים? אומר הבר עקיבא, גרעיני חיטה או הוגה? אבל הוא ברור שהוגה. אמר לו, אותו דבר. הוא אומר, כי כל העניין של שהעוגה האנושית היא הרבה יותר חשובה וטעימה מגרעיני חיטה שמעשה הקדוש ברוך הוא, כי זה האדם שאדם עושה מעצמו. ולכן הלחם שהוא חיות האדם צריך שיעשה את זה שכלו של האדם, כי יש הרבה מלאכות צריך לעשות אותו, עד שהלחם פועל, עד שהלחם טרי, אפשר לאכול אותו. ולכן, אומר רבנו מביא מדרש, שכאשר ניתן העשב לאכילת האדם, אז הוא בחר על זה. אומר לו, כי מצד שכלו, כשאדם יש לו שכל אלוקי נבדל, יש לו מוחין, מה, אני כמו בהמה, כמו פרה, ברפץ, אני אוכל כל מיני עשב? ולכן מאז, האדם צריך בזיעת אפיו, והוא צריך לאכול לחם, צריך לעבוד על זה קשה. אבל בוודאי שהיה טוב לאדם אם המזון שלו מגיע מוכן משמיים. כי אז אין גנבות, אין גזלות. ברגע שאני טרחתי על הלחם שלי, ומי שלוקח לי הוא גונב או גוזל, אבל אם הכל משמיים, אז הכל זה לא שלי. אז אין גנבות וגזלות, נכון? ואף הקדוש ברוך הוא היה ראוי שהוא יוציא לחם מן הארץ. אבל בגלל שהאדם חטא, ונתקלקלה המציאות, והוא נענש, מה העונש שלו? עבודת האדמה. לכן לעתיד לבוא כאשר יבוטל חטאו של האדם, אז תחזור הארץ להתברך בשפע רב מן השמיים. אני יודע, מוציא לחם מן השמיים, כמו שבירכו על המן, ברוך אתה השם, מוציא לחם מן השמיים. הוא אומר ביוון ביומה, שם בסוף דפיינק, כמדומן, באזור הזה אומר שם מוציא לחם מן השמיים. ולכן עתידה הארץ להוציא גלוסקאות וכלי מילת גמורים. ולכן כאשר מברכים, המוציא לחם מן הארץ. ולכן בגלל זה, מוציא לחם מן הארץ. שיצאו ישראל ממצרים, אז נתנו להם את המן, זה היה פרנסת הגוף והתורה כמזון הנפש. והייתה להם שלמות. כן, זה היה משנה גרל שון אריזל, דור דעה, דור מאוד מאוד גבוה. ולכן אומר אריזל, אומר רבנו מהר"ל הקדוש, מורנו הרב ליבו מפראג, שבזמן שאדם אוכל, הוא צריך להגיד דברי תורה. שעד יש פה גם מזון גשמי וגם מזון רוחני, גוף ונפש, דעה שלמות ביחד. אבל בלי דברי תורה זה כמו גוף בלי נשמה. שהוא כזבחי מתים, ולכן שלושה שאכלו כאחד, שהם מהווים אחדות מלאה, שזה המספר עניין של השלושה, אז השולחן שמעשה אחד, ואז יש משהו כמו מזבח, שהוא אחד. אבל זה רק כאשר מדברים עליו דברי תורה, שעד השולחן של מקום. כי כוח הדיבור, מאיפה הוא מגיע? ואיזה איבר מהאדם מגיע? הוא לא מגיע מהפה, איפה הוא מגיע? מגיע מהקנה, נכון? מהזרימת אוויר בקנה. שזה הצורה השכלית המיוחדת של האדם. אבל האכילה באמצעות הקנה, אוי ובואי, מישהו אוכל דרך הקנה, מה יקרה לו בעברית? חנק, זה חנק, נכון? אלא האכילה על ידי הוושט, שזה רומז לעניינים הגופניים, החומריים של האדם. ולכן אין מסיחים בשעת הסעודה, כי בשעת הסעודה זה זמן שהוושט פעיל. והם מסיחים את דברי תורה, זה מעולם הקנה, נכון? של הרוחני. ולכן רק אחרי הסעודה תגיד דברי תורה. שם יקדים קנה, כלומר שם יקדים את העניין הרוחני, לבשת, שהוא עניין לגופני. בסוף הפרק הבא נדבר על שלושה עניינים שהם השלמת חסרונו של האדם, ולכן צריך האדם להריך על שולחנו, כדי למלא חסרון הגוף, או שיבואו עניים שהם רעבים להשלים את החסרון שלהם וייתן להם ארוחות, כן, ברבורים מסלב ודגים, ואז ישלים את החוסר שלהם. וזוהי המעלה של מי שמעריך בשולחנו. ויש גם את המעלה של מי שמעריך בית הכיסא, כי כל עניין של סילוק הפסולת המיותרת מהגוף, ועניין של סילוק הדברים הלא שכליים, הלא טובים. ומצד השלמות הרוחנית של האדם והדבקות התמידית שלו בקדוש ברוך הוא, אז האדם צריך גם להיות מאלה שמעריכים בתפילה, שזה הסיפוק והברכה והבקשה של צרכיו של האדם. וזה המעלה של מי שמעריך בתפילתו. עד כאן פרק 17, ועכשיו הגענו לפרק הכי ארוך, נכון? פרק 18 הוא פרק ארוך מאוד, אבל מתוק מדבש. גם לפרק הזה יש כותרת, יבאר עניין כוס של ברכה, ברכת הזימון וברכת המזון, פירושיהן עם סידורי הלכותיהן. פרק מאוד ארוך, אני אנסה לתמצת אותו, אוקיי? קובע רבנו, ברכת המזון היא הברכה הכי חשובה בכל הברכות. למה? שהרי את הגאולה, גם מלאך יכול להביא, כן? מה המלאך? כן, המלאך הרי מי שולט אליו, הקדוש ברוך הוא, לא אחרים. זה כתוב בפסוק, המלאך הגואל אותי מכל רע, נכון? המלאך הגואל, המלאך יכול להביא גאולה. אבל הפרנסה, מה שאדם צריך, מלאך לא יכול לעשות את זה, נכון? רק הקדוש ברוך הוא לפרנס, מה כתוב בפסוק? מה אומר יעקב? האלוקים הרי אותי מיודי. לא המלאך הגואל אותי, האלוקים הרי אותי מיודי. לעומת הגאולה שבה נאמר המלאך הגואל אותי. מפאת חשיבותה של ברכת המזון, שהיא החשובה של הברכות כדברי רבנו, אז היא טעונה כוס יין. למה? כי כוס יין של ברכה, זה מוריד שפע ברכה ממרום על המברך. ובכוס של ברכה אומרים חז"ל, הכל מודין שהוא טעון מעט מים, שעל הכוס של ברכה. כי היין הרי יביא יללה לעולם. ואילו המים מסלקים אותה ועושים את הכוס לכוס של ברכה. ולכן 10 דברים נאמרו בכוס של ברכה, והם כנגד 10 הברכות של ויתן לך אלוקים, מיטה על השמיים, שמרת רבות גם תירוש, נכון? יעבדו חמים, הברכות שברך יצחק את עשיו, ולא ידע שבפועל מי מברך? את יעקב. עכשיו בוא נהיה פה, בוא פה, ברכה, ברכה. אוקיי? אז אמרנו, שטיפה, כוס שברכת לך שטיפה מבחוץ, זה כנגד מיטה על השמיים שהוא חיצוני. הדחה, הדחת הכוס מבפנים, כנגד משמני הארץ שהוא מבפנים. צריך שהכוס תהיה כוס חי, מה זה יין חי? כנגד תירוש, שהוא בכוחו, כשהוא חי ואינו מזוג. הוא מלא, זה כנגד רוב דגן, שהיא ברכת השפע והמילוי. ובזכות זה האדם זוכה לנחלה בלי גבול, אבל גם העולם הזה, גם העולם הבא, גם יחד, שהשפע אין לו קצת מידה, הוא לא מוגבל. כוס צריך גם איתור, איתור שכוסות אותם בתלמידים, הוא כנגד יעבדו חמים, מה זה צריך גם איתוף, מה זה איתוף? שהוא עניין של כבוד, שהוא כנגד והשתחוו לך לאומים. ותחיל לקבל את הכוס בשתי ידיו, הוא מקבל בשתי ידיו, ומגביאו מן הקרקע וידיים עם הכוח, והימין שמקבל בית הכוס זה עניין של התרוממות, וזה כנגד דבי גביר לאחריך, שתוכן הברכה הזו היא המלכות. ואז הוא צריך להגביה את הכוס תפח, כנגד, וישתחוו לך, ישתחוו לך, בני אמך. כשהישתחוויה היא פשוט ידיים ורגליים. מה זה ארצה? ארצה זה כנגד משהו גבוה מן הקרקע, וזה עניין מגביה את הכוס. ונותן אליו בכוס, למה? שכן ראיית העין עושה את הברכה בפועל. ואז הכללה לא שולטת על האדם, והוא כנגד עורך הארור. ומה הוא צריך לעשות? הוא משגר את הכוס לאשתו. זה כנגד הוא מברך הברוך ואשתו מברכת אותו תמיד. ומה שאמר רבי יוחנן בסוף הסוגיה שם, שאנו אין לנו 4 אלא ד' דברים. מה צריך היום? כוס חי, מלא, שטיפה והדחה. אז הוא לא חולק על שאר התנאים, אלא שהוא בא לומר, בשאר המורים, הוא בא לומר שבימינו בגלות איבדנו את כל הברכות. ונותרו לנו רק 4 רשויות בלבד. שזה חי, מלא, שטיפה והדחה. עכשיו פה ממשיך רבנו לעניין של ביור ברכת המזון. יש לנו 3 ברכות המזון, ברכות בברכת המזון שהן מהתורה, והנוסח שלהם תקנת חכמים. ברכת הזן זה כנגד המזון ההכרחי והחיוני לאדם, ברכת נודה לך זה כנגד הארץ שינה הכרחית לאדם כמו המזון, אבל כדאי שיהיה אותה. וברכת רחם כנגד המקדש והקודש שהוא שלמות העם. ואז ברכת הטוב המטיב הוא כנגד הטובה, טובה על טובה, שהקדוש ברוך הוא מוסיף מצידו ולא מצד המקבל. ולכן רק מדרבנן. ועוד אנחנו רואים שברכת הזן היא כנגד המזון שמשתתפים בכל הנבראים. לכן נודה לך על הארץ המיוחדת לישראל. ורחם נא כנגד המקדש שהוא שלמותם העליונה של ישראל. וברכת הטוב והמטיב היא כאמור על תוספת הברכה מהקדוש ברוך הוא, ולכן היא רק מדרבנן. הסבר נוסף שמביא רבנו זה שברכת הזן, הזן את הכל, זה כנגד הצורך הטבעי. ברכת נודה לך על הארץ זה הצורך הרוחני, ורחם נא זה כנגד העניין האלוקי שבירושלים במקדש. דבר נוסף, אחרי ברכת המזון שנותן לקדוש ברוך הוא, שזה בחר זיינת הכל לא בטובה בחדר חמים וכולי, באה ברכת הארץ כדי לקבל ברכת המזון, כלומר לגשר בין מקור הברכות העליון ומקבל הברכות בארץ, ואז ניתן לנו המקדש. לכן תבינו כמה חשובה ברכת נודה לך, שאנחנו יודעים שבית המקדש על פי, על פי, על פי המדרש זה סולם מוצא בארצה וראשו מגיע השמיים. ולכן הטוב והמטיב שהיא לא ברכה תמידית כמו שלושת הראשונות היא מדרבנן, והיא נתקנה על הרוגי ביתר שלא הסריחו וניתנו לקבורה חשתה במידת הדין. ועכשיו משיך רבנו לזה, אז אמרנו מה זנת הכל, איך זנת הכל? בחן בחסד וברחמים, הכוונה בחן ופרנסה למי שמגיע לו מצד הדין, כיוון שהוא נשא חן בעיני השם. בחסד, הכוונה למי שאין להם דעת ומגיע להם רק מצד החסד, ולקטנים זה מצד הרחמים. ולכן הדין והרחמים הם מצד המקבל, ולכן הם מוגבלים, ולכן הם לא שייכים אלא בעולם הזה. אבל החסד שהוא מצד הקדוש ברוך הוא, אז כמו שהקדוש ברוך הוא אינסופי, אז גם החסד הוא אינסופי, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא בלי גבולות, כי לא עולם חסדו. ולכן בעבור שמו הגדול הכוונה, קיומו ופרנסתו של העולם הוא מכוחו של שם י' כבד, כשם הוויה הגדול. כמו שאומרים בתהילים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. זה כשם בפסוקים, נראה לי תהילים כפל המדווה, ויש שם 26 פעמים את המילים, כי לעולם חסדו. כן, מה זה 26? כי בעניין, שם הוויה, י' כבד. ולכן, כי לעולם חסדו אחרון, משלים 26, זה נותן לאכול ואכול בשר, כי לעולם חסדו. ויש פה ארבעה עניינים. העניין הראשון זה כי הוא זן. מה? כן, אוקיי. אז מעניין, צריך לחזור פה למה רבנו פה מביא כי עולם חסדו. כן. טוב, מעניין. נבדוק, בלי נדר. אז יש פה ארבעה עניינים. יש פה את הזן. כן, זן הוא מפרנס לכל, הוא מטיב לכל, הוא מכין לכל בריאותיו. הזן זה החיות של האדם. מפרנס זה כל שאר הצרכים של האדם. מטיב לכל זה התוספת טובה מלבד הצרכים שלו. הוא מכין מזון לכל בריאותיו, היא פרנסה את כל הנבראים. לכן הזן את העולם הוא מצד העולם המקבל, הזן את הכל זה מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא מתהווה לקיים את המשפיע לו כדי שלא דירה בתחתונים. עכשיו ברכת נודה לך היא על הארץ, כן, נודה לך על הארץ, לא על האדמה, לא על המדינה, על הארץ, כי זה היסוד הקיום והחיים שלהם, הטריטוריה הארצית, ורק אצלה שייכת הודעה, רק אצלה יש כל מיני עניינים. למשל רואים עשרה עניינים, ארץ חמדה. מה זה ארץ חמדה? שהיא נאה ונחמדה בזכות אברהם, שהיה אהוב ונחמד על הכל בזכות מידת החסד שבו. גם ארץ חמדה וגם עד שנו טובה. מה זה טובה? שהארץ היא בלי פסולת וחיסרון, וזה בזכות יעקב שלא היה חיסרון בזרוק, כל בניו הייתה מיטתו שלמה. ארץ טובה ורחבה, מה זה רחבה? רחבה זה בזכות יצחק, שהיה בו יסוד הרחבה שנאמר אותו ברחובות, בבארות, כי הרחיב השם לנו, כי הרחיב לנו השם ופרינו בארץ. מה זה ועל בריתך? על בריתך זה מצד הגוף, בזכות המילה של אברהם שעשה את הברית מילה. ועל תורתך זה מצד השכל, שבו הלימוד, בזכות יעקב, שהיה איש שתיים יושב אוהלים. ועל חוקיך זה מצד הנפש, שעשה את המצוות כחוק, שלא מבינים, למעלה מהשכל. וזה בזכות יצחק, שמידת הדין, הנה שמותו של, של, של יצחק. נכון שהוא גם כמו שנקרא נעקד בעקדה, בלי השכל. ועל חיים, חן וחסד, גם זה רומז בזכות שלושת האבות. והאחרון, דווקא על החיית מזון, שהוא עניין גדול וחשוב בטעון ההודעה בפני עצמה. בכל יום, בכל יום ובכל שעה, מה הכוונה? שאדם הוא נתון לשינוי, לשינויים. ולכן הוא צריך חיות, הוא צריך פרנסה בכל יום, בכל רגע, בכל שעה ביום, בכל רגע שהוא מיום צריך את הפרנסה. ולכן בזכות הארץ הקדושה, זכו לברית שהיא קדושת הגוף, ולתורה שהיא קדושת השכל. ולכן בברכת הארץ צריך להזכיר את ברית התורה. ואז אני מחבר את קדושת הגוף לקדושת השכל. ולכן ברית מילה שיש בה י"ג בריתות היא קודמת לתורה שבה יש רק ג' בריתות. ולכן נודה לך, שזה הפתיחה, נודה לך, כן, על הברכה של, הפתיחה של הברכה השנייה, שבתפילת הברכה היא על ביאה ראשונה, שישראל כבשו את הארץ עם יהושע, אבל ביאה ראשונה לא נתקדשה לעתיד לבוא, נכון? וההודעה מורה לתלות בקדוש ברוך הוא אף שנתן את הארץ לבני אדם. אבל רחם נא, ברכה השלישית, יש בה גם מקדש, יש בה מלכות בית דוד, שם ההשלמה של ישראל של המלכות, של השלמות. ולכן יש בה שבע לשונות של בקשה, כן, רואינו, זננו, אוהבינו, וכל 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 ו לשון שלמות, סובה. ומזכירים שבת, כלומר עניין של רצה, דווקא בברכת רחם, כי יש בה קדושת המקדש, קדושת ירושלים, מלכות בית דוד. ולכן אחר ברכת בונה ירושלים אנחנו עונים אמן, למרות שאני ברכתי בעצמי, אני עונה אמן לברכת עצמי, למה? הרי לרש"י, שמוביל שם רבנו את רש"י בפרק, אפשר להגיד שלמה רק בברכת הטוב המטיב? אפשר בעצם אגב בונה ברכת ירושלים אמן. גם בכל הברכות אפשר להגיד אמן, נכון? כמו בסוף גאל ישראל? אז לא. אז אומר המהר"ל שדווקא ברכת ירושלים שייכת אל אמן, כי דווקא ירושלים והמקדש הם באותה דרגה עליונה ונשגבה שאליה מגיעה נהיית אמן. מה שאמרנו בתחילת הפרק, נכון? כל העונה אמן, ראינו בתחילת הלימוד היום. ולכן דווקא בגמרא מדברים דווקא על הברכה הזאת שקשורה לאמן. עכשיו ברכת הטוב והמטיב של מדרבנן יש בה 10 שבחים, אמרנו שעשר מייצג חשיבות, ולכן שם בסוף הפרק הוא מעבר מה כל הלשונות והעניינים של סדר התיבות של ברכת הטוב והמטיב, לא נאריך בזה. ובאמת בסיום הפרק רבנו דווקא חוזר לעניין של מים אחרונים, שזה לפני ברכת המזון, שם חובה. אז שימו לב פה למהלך של רבנו, עשה פה את כל המהלך, מתפילה, שחר וכולי, כל החלקים שלה, הגענו לעמידה, אחרי זה נשאר לסדרה, אמן, אמן יש מרבה, קדיש, תפילת הדרך, קידוש לבנה, ועכשיו עשינו את כל ברכת המזון, ברכות הימים, תפילין, מזוזות, טלית, והנתיב העבודה מסתיים בפרק 19, שמה עניינו? נו, הכנתם? פרק צרצר. כן, מה עניינו? יפה מאוד, סגב. קריאת שמע על המיטה. אומר רבנו שקריאת שמע על המיטה יש בה מן האחדות שבתורה. ולכן בכוחה לדחות ולסלק את כל המזיקים וכוחות הטומאה. יש שכל העניין של המזיקים, של החיצונים, כוחות הטומאה, הם חוגגים על השניות. כמו שאמרו חז"ל בפסחים דף כ"ט עמוד ב', כ"ט עמוד ב', כ"ט. תעשו לא לשתות משתי כוסות, לא אוכל מהחיים זוגים וכולי. כי איפה שיש זוגות, השניות, זה נותן פתח לחיצונים. ולכן אומר רבנו שקריאת שמע מסלקת על החיצונים מימין ומשמאל, כן, חרב פיפיות, היא מגינה על האדם בשנת לילה. מי שירצה להסתכל באתר הישיבה, שיעור לפרשת בלק, לא ישכב עד אוכל טף, שם עשינו שיעור שלם על עניין של קריאת שמע, על מי מצילה מהמזיקים. ואומר רבנו שמי שאומר קריאת שמע ביום, כאילו עסק בתורה בכל היום. הוא אומר קריאת שמע בלילה, כאילו עסק בתורה כל היום, בתורה מגנמת, אבל הוא מוגן. ובזה בעצם סיימנו את נתיב העבודה. בין הזמן אם בעזרת השם להכין את נתיב גמילות חסדים, רק 5 פרקים, אוקיי? ונחת ובעצם נתחיל את זמן חורף בשיעור שלם, רק על נתיב גמילות חסדים, כמו שאמרנו, שלנו, שלושה דברים עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. שיהיה לנו כולם גמר חתימה טובה, מסיבה של צדיקים גמורים שעובדי השם באמת, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.